טוב, שלום וברכה ובוקר טוב. התחלנו בשבועות האחרונים אחד הדרושים של הר"ן, רבנו ניסים מגרונה, והתחלנו בביאור של פסוק בפרשת עקב. והתחלנו את זה ביום שישי שלפני פרשת עקב, וזה נמשך. פסוק, ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? ולמדנו מהו ההקשר שבו הפסוק הזה נאמר, מה המשמעות שלו וכדומה. ואנחנו עכשיו מנסים להגיע לפתרון של אחת השאלות שעלו, היו שלוש שאלות. השאלה האחת הייתה, איך יכול להיות שמשה מדבר בלשון קלות? מה השם אלוהיך שואלים מעמך, כי אם ליראה, בעוד שברור שהיראה היא המעלה היותר עליונה של מעלות הנפש של האדם, מדובר במיוחד ביראת הרוממות, וההקשר מראה שמדובר ביראת הרוממות. אז למה משה אומר שזה קל? השאלה השנייה הייתה, אם כבר מדברים על יראת הרוממות, אז למה אחר כך משה מזכיר הרבה דברים רעים שקרו לעוברי רצונו של הקדוש ברוך הוא? זה מחנך ליראת העונש, ולא ראוי לחנך ליראת העונש, בוודאי לא בהקשר של יראת הרוממות. דבר השלישי, קל יותר, מדוע נאמר אשר עשה לדתן ואבירם ולא הוזכר קורח? כאן אנחנו נתחיל עם ביאור השאלה הראשונה. התשובות אלו, שלושת השאלות, סובבות על עניין אחד, והוא שההגעה לאהבת השם יתברך ויראתו האמיתית דבר קל מצד ודבר קשה מצד. כלומר, כשאתה אומר שלהשיג יראה זה קשה, השאלה מצד מה זה קשה? וכשאתה אומר שזה קל, מצד מה זה קל? אפשר להגיד בצורה פשוטה, זה קל לייצר הטוב וקשה לייצר הרע. פשוט. מכיוון שהאדם בנוי משני כוחות, אז השאלה היא מי הוא מזדהה. אם הוא מזדהה עם היצר הטוב, אז יהיה קל לו להגיע ליראת השם. אם הוא מזדהה עם היצר הרע, יהיה קשה לו. אבל זה לא בדיוק זה, וזה מה שהר"ן כאן יסביר, ששני הכוחות זה לא בדיוק יצר הטוב ויצר הרע, אלא זה השכל והדמיון. ויש באדם כוח שכלי, והכוח השכלי מביא אותו באופן טבעי ליראת השם, לעומת הדמיון שבאופן טבעי מביא אותו אל תאוות העולם הזה. וכאן יש ניתוח מעניין של הר"ן לגבי כל אחד משני הכוחות האלה. ואזכיר ראשונה הקלות והקושי בכל דבר באיזה צד הוא, ואומר כי הקלות בכל דבר הוא להגיע איזה דבר מה שיש לו נטייה אליו בטבע, והקושי הוא הפך זה, כלומר להגיע איזה דבר למה שאין לו עליו נטייה בטבע. כלומר, ללכת על הרגליים זה קל לנו כי זה הטבע שלנו, ללכת על הראש זה דורש מאמץ. זה לא הטבע של האדם לעמוד על הראש, ומיוחד ללכת מזה. כאשר נראה שזריקת האבן למטה הוא דבר קל מאוד. כן? אתה עוזב אבן, היא נופלת. מפני שיש לאבן בעוצמה וטבעה נטייה לצד המטה. כן? זה לפי הפיזיקה של פעם, שחשבו שהמקום הטבעי של האפר... כן, היום קוראים לזה כוח משיכה. בימי קדם לא קראו לזה כוח משיכה, אמרו שלאפר יש נטייה אל מרכז העולם ולכן הוא נופל. זה הטבע. כן, וזריקת האבן למעלה, כן, אבן כבדה, אדם רוצה לזרוק אבן, זה לא קל, דבר קשה מאוד, מפני שאין לה נטייה אל אותו הצד. אבל אלף חום, ועל זה הדרך ייראה, כי היות האדם אוהב וירא השם יתברך, קל עליו מצד וקשה מצד. דבר מאוד מעניין, כי כל החיים אנחנו מתמודדים עם האם ליטות לאהבת השם ויראתו, או ליטות אל ענייני העולם הזה. והמתח הזה הוא בגלל שיש בתוכנו שני טבעים. ובזה הדרך יתבאר עניין אהבת השם יתברך מהי, כאשר נתבאר עניין היראה, והבאר זה בדרך קצרה. אף על פי שיצטרך זה אל ביאור ארוך. כמו שאומרים, אתה מבין מהר כשמסבירים לך לאט. ואומר שיש באדם שני כוחות. האחד פונה אל צד המעלה, ושם יש לו נטייה אליו בטבע, והשני הוא פונה אל צד המטה, ואליו תשוקתו. וכל אחד מאלו קל מאוד להגיעו למה שנטייתו אליו, כאשר הוא בכל אחד מהדברים, וכמו שכתבנו, הכוח אשר הוא פונה למעלה הוא הכוח השכלי, אשר הוא משתוקק לדברים השכליים, והוא אוהב וחושק אותם. כי האהבה בכל אחד מהדברים הוא ציור איזה דבר נאות לאיזה כוח, וכשיצויר הדבר ההוא ויתעורר הכוח המתעורר ויתאווה שיגיע לדבר הכוח ההוא, וכשיגיענו יתענג הכוח ההוא, מפני שהוא מושגו המיוחד אליו. כי האוהב המאכל, על צד המשל, מצייר ראשונה טעמו והתאבותו לחוש הטעם, ואחר זה הציור יימשך התעוררות כוסף ותאווה שיגיע זה המוחש אל זה החוש, וכשיגיע בו יתענג בהגעתו, מפני שהוא מושגו המיוחד. כלומר, אדם שאוהב אוכל, כאשר המאכל מגיע אל פיו, אז יש לו עונג מיוחד, כי זה מה שמתאים לחוש הטעם. כן, הכוח השכלי, להיות מושגיו בדברים המושכלים, כשיצייר אותם בכלל, יתעורר שיגיעו בו בפרט ושלמות, וכשיפותחו בו, יתענג בהם בתכלית התענוג, כי כל עוד שיהיה יותר חזק והמושג יותר שלם, יהיה התענוג יותר. ומאשר כוח השכלי באדם יותר חזק מכל כוחותיו. כלומר, במה האדם מצטיין? בענייני הגוף, נראה לי שהחיות יותר חזקות מאיתנו. כן? יש פיל יותר חזק מהאדם. אריה, נכון? יותר חזק. אבל במה האדם הוא יותר חזק? בשכל. זאת אומרת, זה מיוחד לנו. אנחנו עם השכל יכולים לשנות את העולם כולו. ומושגיו יותר בשלמות, יתחייב שיתענוג במושגיו יותר מכל מה שיתענגו הכוחות כולם ממושגיהם. וכאשר מושגי זה הכוח הם הדברים השכליים והמעולים, תחייב שכשיהיה המושג יותר מעולה שיתענג בו יותר, ויחויב אם כן שיוהב ויחשוף להידבק בשם יתברך בתכלית ההידבקות האפשרי בו, הוא להתבונן בדרכיו ובנפלאותיו ובמה שאפשר להשיג ממנו. וכאשר יתבונן בהם, יתענג זה הכוח בתכלית העינוגים להיותו זה מושגו היותר שלם. והתחייב מזה שיהיה לשכל כוסף חזק להימשך אחר מצוותיו. אם אדם יש לו השתוקקות לדעת את השם, ולדעת השם זה האהבה, זה היראה, אז ברור שהוא גם ירצה את המצוות. מעניין? למה? למה אדם ירצה מצוות? הוא אומר, כי השכל בוחר תמיד הדברים הרצויים, הוא בורח מהמגונים, וזה לעוצמתו, והוא רואה שהוא מן המחויב והיותר נאות להימשך אחר רצון המצווה השלם הזה יתברך. כלומר, אם אני מבין שהשם הוא זה שנתן את המצוות, ויש לי השתוקקות לדעת את השם, מובן מאליו שתהיה לי השתוקקות לקיים מצוותיו, אשר גם כשלא יצויה שעניין המצווה בעצמה דבר נאות והעבירה דבר מגונה. כלומר, אם מדובר במצווה שאני מבין למה זה טוב והעבירה אני מבין למה זה רע, זה לא חוכמה. אבל גם מצוות שאני לא מבין, מכיוון שאני מבין שהן באות מאת השם, ממילא אני רוצה לקיימן, שאילו לא היה כן, לא צוותה התורה על זה והזירה על זה. מבלעדי זה הציור יראה השכל שהוא דבר מחויב להימשך אחר חפצו, כאילו נדמה בעצמנו שיש אחד שלם בקרחי הים. כן? אנחנו שמענו שיש איזה אדם נמצא במקום רחוק, שידענו בו שיחכם מכל אדם גם משלמו. עליו השלום. זאת אומרת, אמרו לך, אתה יודע, באונולולו נמצא האדם החכם ביותר בעולם. ושהוא שלם גם כן במעלות המידות, שזה האדם הטוב ביותר בעולם. עד שכמעט אינו מקבל התוספת. וזה נתברר לנו, הוא מתברר לנו בכל יום, במה שמגיענו מחיבוריו ודבריו. הוא כל יום שולח פודקאסט, הוא כל יום שולח בטוויטר לעולם כולו דברים חכמים וטובים. כן, אין ספק שכל אשתו והנפש יניעהו שכלו להימשך אחר רצונו. גם שלא יצייר שיגיעהו מזה גמול ועונש. ואין ספק שלפי שלמות החכם ההוא יימשך ההוא הטוב אחריו. יתחייב מזה. עכשיו בואו נעלה עוד מדרגה. לא האדם החכם ביותר בעולם, אלא האלוה. האלוה הוא חכם מכל אדם. ויתחייב מזה שכשימצא אחד שלם לבלתי תכלית, והוא השם יתברך, שיגזור השכל להימשך אחריו לבלתי תכלית. מצורף לזה שהשכל מחייב שכל מה שצוותה התורה עליו הוא דבר נאות מאוד, וכל מה שהזהירה ממנו הוא דבר מגונה. כלומר, אני מבין שאם התורה צוותה, סימן שזה טוב. אם התורה אסרה, סימן שזה מגונה. בין שישיג השכל טעמו של דבר, בין שלא ישיגנו. והשכל בוחר תמיד הדברים הנאותים, הוא בורח מן המגונים. אגב, זה דבר מאוד חשוב מה שכאן אומר הר"ן, לדעת שזה שאני מבין שהמצווה זה דבר טוב, זה לא בגלל שיש לי חוויה שזה טוב. אני מבין שזה טוב כי השם ציווה. אבל יכול להיות שהחוויה המיידית שלי היא התנגדות. אבל אני מקבל שזה טוב כי זה בא מעת השם. לא, מן הסתם הוא יודע מה שהוא עושה. אם כן, מה? ברור. כן, כי לפעמים, זה נכון מה שאתה אומר. לפעמים אדם שר ממצווה כי הוא לא למד אותה כמו שצריך. לכן אחד הדברים שאמרו בעלי המוסר בענייני התשובה, שכשאדם עובר עבירה, אז אחד מהתיקונים זה ללמוד את ההלכות הנוגעות לעבירה הזאת. למה? כי מה שגרם לאדם את העבירה זה שהוא לא הבין איפה הגבול האמיתי בין הטוב לבין הרע. אבל אם הוא היה יודע, לא היה חוטא. כן, בדיוק. כן. נכון, נכון. אז השכל, כן, אתה צודק, זה גם זה מצב כזה, כן. אם כן, השכל מצד טבעו אוהב השם יתברך ונחשב למצוותיו, הוא בורח מכל מה שמנעו השם יתברך ממנו כבורח מן הנחש. ומי שעובד השם יתברך, על זה הדרך, לא מאהבת השכר ויראת העונש, עובד השם יתברך מאהבה וסוף השכר לבוא. ומבחינת זה הצד, קל מאוד שיגיע האדם לעבודת השם יתברך ויראתו אמיתית, מפני ששכל האדם נוטה אל זה בטבע. וכבר כתבתי שהקלות בזה דבר שהוא, שיגיע הדבר למה שיש לו אליו נטייה בטבע, ובבחינה זו אמר, ואתה ישראל מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה וגומר. כלומר, שאינו שואל דבר יכבד עליו, ושהוא חוץ מטבעך, אבל יש לך נטייה בטבע אליו, ותתענג בהגעתו, אבל עד כאן זה ההסבר של למה זה קל. אבל מה שרוב בני אדם אינם מגיעים לזאת המעלה, הוא מפני שהגעתו דבר קשה מצד אחד מאוד, והוא מפני התנגדות הכוח האחר הנטוע באדם, שהוא פונה לצד המטה, ויש לו שם נטייה טבעית, הפך הכוח השכלי, והוא הדמיון אשר באדם. כן? כלומר, במקום לדבר על יצר הטוב ויצר הרע, הר"ן מדבר על שכל ודמיון. הדמיון שולט. כן. למה זה קל?
למה זה קל ואז למה זה בלתי ליראה?
זה היראה, כן, היראה דבר קל.
למה זה, מה עם האהבה?
גם האהבה.
מה, שתיהן גם היה וגם אהבה מגיע מהשכל?
נכון.
למה שאהבה תגיע מהשכל?
למה לא?
בוא נגיד שהשכל...
אם יש משהו שאני מרגיש שהוא מתאים לי, אז אני אוהב אותו.
המשל שהוא אמר עם אותו אדם חכם.
ברור,
האדם. האהבה של האדם הזה?
נכון. אבל הדמיון אומר את ההפך. כי זה כוח הדמיון, פונה לעולם אל התאוות אשר השתתף האדם בהם עם הבהמה. והחושים כולם נשמעים יותר לזה הכוח מאשר נשמעים לשכלו. כלומר, החוש עושה את מה שהדמיון אומר יותר ממה שהשכל אומר. וזה לשלוש סיבות. למה באמת הדמיון חזק יותר מהשכל? יש לזה שלוש סיבות. אחד, מצד הדמיון אשר ביניהם, והוא שהדמיון והחושים כולם כוחות גשמיות, והשכל עצם בלתי גשמי. אז יש יותר ההתקרבות של החוש של הדמיון מאשר של החוש של השכל.
מה?
הדמיון זה בא מדברים גשמיים, למשל האסתטיקה. כן, אדם מתרשם מהאודיו ויזואלי. הדברים האלה מקורם בעולם החושים. וכל הדברים נמשכים יותר אחר דומיהם. זו הסיבה הראשונה. והסיבה השנית, שהדברים המדומים אשר תחת ממשלת הדמיון מוחשים נגלים, והדברים המושכלים נסתרים ונעלמים. כלומר, יש גם אבידנטיות. כלומר, אתה רואה מה שהדמיון מוכר, אתה יכול לפגוש. אתה לא פוגש את מה שהשכל מוכר. והסיבה השלישית, מפני קדימת ממשלתו בזמן. מה הדבר הראשון ששולט בנו בחיים? קודם הדמיון, מאוחר יותר השכל. והוא, כי התינוק מעט לדתו, מושל דמיונו בחושיו. ואין השכל מנהיג אותם עד שיעמוד על דעתו. כלומר, ילדים קטנים, הם כולם נתונים לגמרי בדמיון. עם הזמן, השכל מתחיל להופיע. אז זה יותר מאוחר. לכן, היצר הרע נקרא זקן. מלך זקן. מה?
שאלה לגבי הדמיון. זה טוב שיש דמיון לאדם?
כן, זה מצוין שיש דמיון לאדם. השאלה היא, מה מוביל את האדם? אם האדם מובל על ידי הצורך לספק את דרישות הדמיון, אז זה רע. כן.
עכשיו, יש קשר בין העניין של המחשבות לנושא של יצר טוב ויצר רע?
בוודאי, בוודאי, בוודאי. כן? נכון, ודאי זה דמיון, נכון, זה דמיון שמשמש לטובה, יש דמיון לרעה, יש דמיון לרעה. ומפני זה אמרו רזל, 13 שנה קדם יצר הרע ליצר הטוב, שנאמר לפתח חטאת רובץ. אגב, איפה חז"ל אמרו ש-13 שנה קדם היצר הרע ליצר הטוב? בזוהר זה מובא, אבל זה גם מובא במדרש הגדול. עכשיו, אני לא חושב שהר"ן ראה את מדרש הגדול, אבל יכול להיות שהמדרשים המובאים במדרש הגדול היו ידועים גם לר"ן. כן?
אם היצר הרע
כן?
קדם, אז יש לו יותר...
יש לו פור, מה שנקרא. כן, כלומר, יצר הטוב צריך להדביק את הפער. וקורה אם כן לחושים, כמו שיקרה לאנשים שחלים, מנהיג אותם זמן רב מלך שחל, אשר מצד שהורגלה עליהם הנהגתו, שבה עליהם לטבע, ולא יאותו למנהיג אחר שלם שינהיגם. כן, כלומר, יש מנהיג שמשך 13 שנה הנהיג לרעה, פתאום מגיע המנהיג השני, לא, אנחנו לא רגילים אליך, לא רוצים אותך. ועל זה המשיל שלמה המלך עליו השלום בספר קהלת, טוב ילד מסכן וחכם, ממלך זקן וכסיל, אשר לא ידע להיזהר עוד. ראיתי את כל החיים המהלכים אחרי, תחת השמש, עם הילד השני אשר יעמוד תחתיו, אין קץ לכל העם וגומר. ופירושו כך הוא, הנה ביאר, כי מאשר העם ההוא, מורגל בהנהגת זה שקדם, שהוא כסיל, לא ישמחו בהנהגת זה הילד החכם, שהוא יותר שלמה מההנהגה הראשונה, כן הוא עניין הדמיון עם השכל אצל החושים בשווה, כי מפני שקדמה ממשלת הדמיון לחושים, ולכוח המתעורר לממשלת השכל עליהם, תארב הנהגתו אצל רוב האנשים מהנהגת השכל, אם היותה יותר משובחת. והשכל בתגבורת הדמיון והחושים נשקע ואבוד כתינוק שנשבע לבין הגויים. אינו מתענג במושגיו המיוחדים ולא מתעורר עליהם, ובבחינה זה הצד ההגעה לאהבת השם יתברך ויראתו הוא קשה אצל רוב האנשים. זאת אומרת שאומר לנו הר"ן, רוב בני אדם הם נתונים בידי הדמיון משלוש סיבות. א', כי הדמיון הוא גשמי והחוש גשמי. 2. שהדמיון הוא גלוי והשכל נעלם. ג', שהדמיון קדם לשכל 13 שנה. כן? כלומר ולכן יש לו שליטה וגם השכל עבוד בו. כלומר, השכל משרת את הדמיון במקום שהדמיון ישרת את השכל. אבל בין שני אלה הכוחות, כל אחד במושגיו הבדל רב, והוא, כי הכוח השכלי ליני הוא לעולם מושגיו בשווה. כלומר, כאן מתחיל ההסבר מה ההבדל בין צורת התפקוד של השכל לצורת התפקוד של הדמיון. אנשים שנתונים בידי הדמיון עוברים מסוג דמיון אחד לסוג דמיון אחר. כלומר, הדמיון הוא מודולרי, הוא משנה תוכן, לעומת השכל שהוא תמיד קבוע. הנה, לכן יש מה שנקרא אופנות הדמיון. כן, יש גם התפתחות של של האומנות, של המוזיקה. אנחנו רואים שטעמים משתנים. מה?
בפסיכולוגיה, דמיון מודרך, דבר מאוד טוב.
זה נכון. זה נכון, נכון, נכון. כן? וגם פריקסה זה מצוין. כן, מה אתה? המוזיקה פועלת על עולם הדמיון. כשאנחנו רואים שיש לאורך ההיסטוריה התפתחות מוזיקלית. כלומר, יש טונים שהיו חביבים על השומעים בתקופה מסוימת, ולא הייתה שום רגישות לטונים אחרים. כלומר, יש התפתחות גם של האוזן האנושית. זה שייך לדמיון, ודאי. המוזיקה מעוררת הדמיון. למה אתה חושב שזה? מה? לא שומע.
זה משהו יותר גופני, הייתי אומר.
המוזיקה זה משהו גופני. יפה מאוד. תביא לי 2 קילו מוזיקה, בבקשה. אשמח לקבל. אבל עם מעטפה.
וגם בציור, ציור במיוחד. אומנות וציור, כל הדברים האלה, פיסול, זה הכל עולה.
זה עולם הדמיון, ודאי. זה
עולם הדמיון.
בוודאי.
רגע, אמרתי
לך,
אבל
השאלה שלי, מה? לא הבנתי, מה?
הדמיון זה רגש, מה שהוא אומר פה?
הדמיון זה לא רגש.
המוזיקה פועלת על הרגש.
היא פועלת גם על הרגש. אבל זה מתחיל בדמיון. אז מה שאומר כאן, מה שיתו, להיות לעולם מושגיו דברים נצחים קיימים, ומה שיתורר עליהם פעם, מעט, פעם הרבה, אינו מצידם ולא מציד, אינו מצידם ולא מצידו, כי היחס ביניהם לעולם קיים ושמור. אך מצד מה ש, כפי מה שיתרידו הדמיון יותר או פחות. כלומר, זה שהשכל לפעמים מתפקד, לפעמים לא מתפקד, זה לא בגלל עצמו, אלא זה בגלל שהדמיון בלבל לו את המוח או לא. אבל הדמיון אינו כן, כי להשתנות מושגיו ישתנה גם הוא עמהם, וישתנה גם כן מצד השתנות חושיו, כפי אשר יחזקו ויחלשו, יחזקו ויחלשו גם כן הדמיון ותאוות החושיות. ולזה יחזק הדמיון בשני הבחרות ויטריד השכל, יותר ממה שיטרידו הוא בימי הזקנה. זאת אומרת, עולם הדמיון של זקנים שונה מעולם הדמיון של צעירים. ונראה שלזה כיוונו רבותינו באותה ששנינו בסוף קנים, רבי שמעון בן עקשיא אומר, זקני עם הארץ, כל זמן שמזקינים, דעתם מתערפת עליהם. שנאמר, מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים ייקח. אבל זקני תורה, כל זמן שמזקינים, דעתם מתיישבת עליהם. שנאמר, בישישים חוכמה ואורך ימים תבונה. ואין הכוונה בכאן לומר שזקני תורה, כל זמן שיזקינו, תתרבה חוכמתם. כי אפשר שאינו כן. ראינו תלמידי חכמים שליד זקנתם דווקא נחלש השכל. כי מאשר השכל צריך לכלים גשמיים, אפשר שכאשר יפליג בזקנה ויפליגו הכלים להחליש, יחלש גם הוא. לכן לא אמר זה התנא חוכמה מתווספת עליהם, אף על פי שהוא כן בברייתא בפרק השואל, אבל אמר שדעתן מתיישבת עליהם. פירוש שזקני תורה אשר בבחרותם הניחו תאוות העולם ובחרו הדרך הטובה, כל זמן שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם, כלומר שמתפייסים יותר ודעתם נוחה במה שהסכימו עליו. כלומר, כשאדם צעיר והוא עוזב את תאוות העולם הזה, יש לו איזשהו תסכול. עזבתי משהו טוב. אבל כשהוא זקן, הוא אומר, טוב עשיתי. כן? מתיישב על ליבו. זה ככה הוא מסביר. והוא כי בבחרותם, אף על פי שהסכימו לעזוב תאוות העולם ומותריו, אי אפשר שלא יניעם בחרותם לפעמים עליהם. ואף על פי ששכלם מנגד לזה, ומונעם שלא יהיו נפתים אחריהם, אי אפשר שלא יתאבו עליהם בצד מה. הרי יש יצר הרע של צעירים, ושתתיישב דעתם עליהם לגמרי ביותם בין שני הכוחות המנגדים. אבל כל זמן שמזקינים והתאוות נחלשות, והדמיון רואה שכל מה שדימה הוא מענייני זה העולם דבר בטל ועבד וקלה ויחלה בין ידיו, אז אין השכל מנגד וחולק, ולפיכך דעתם מתיישבת, לפי שהם רואים בביאור שבחרו הטוב ושהסכימו עליו, ושכל מה שינאו הוא, הוא מענייני העולם הזה, דבר בטל ושאין לדאוג כלל במה שעזבו. אבל לזקני עם הארץ יקרה ההפך. זקן עם הארץ, ככל שהוא מזקין, הוא מצטער יותר על אובדן התאוות. והוא שבבחרותם נפתים אחר תאוות העולם. ודעתם נוחה בעת ההיא, ומתפייסת, ואינם חוששים למה שחולק השכל על זה. כן, תעזוב אותי מהשכל, אני עכשיו שטוף בתאוות. אבל כל זמן שמזקינים שהעולם נשמט מהם והם ממנו, הם רואים שכל מה שהתאבו ובחרו בימי בחרותם, אפס ותוהו ואך שקר נחלו, ומפני זה אין דעתם מתיישבת במה שהסכימו עליו. ועם כל זה, מאשר לא למדו צדק והורגלו במנהגים רעים, אין לאל יד, יד שכלם להטותם לגמרי מן הדרך ההיא אשר דרכו בה עד כה, ולזה כל זמן שמזקינים הם בין שני הדרכים לא ידעו דרך עמהם. וזה מה שאמרו חז"ל, דעתם מתטרפת עליהם. מה זה מתטרפת? והוא מלשון ספינה מטורפת בים, והיא הספינה אשר היא בלב ים, וגלים מנגדים ינעוה לצדדים הופכיים, וקצרה יד החובלים להוליכה לדרך אחד אחר. אבל לפעמים תתנועע אל רוח אחד ולפעמים אל אבקו. כן הוא עניין הנפתים אחר תאוות העולם הזה, כל זמן שמזקינים, כי בבחרותם דעתם מתיישבת וזקנותם מתערפת, לפי שמטבע הדמיון הוא שאינו מדמה אלא משהו בין עיניו, ואינו רואה בעתיד, והטוב אשר לפניו חושב שימשיך תמיד ולא ייפסק כלל. כלומר, יש איזה מין עיוורון שמתלווה אל הצעירות. ולזה, כשהעולם נוהג כמנהגו וטובותיו נמשכות, הדמיון מתחזק להילחם עם השכל ולהשקיע אותו לפנות לצד המטה, הפך נטייתו, לפי שהדברים המדומים אליו נמשכים על סדר ויושר, כאשר דימה ואין חולק מהם. ואז קשה מאוד על רוב האנשים להשיג אהבת השם יתברך ויראתו, לרוב מלחמת הדמיון והחושים הנשמעים אליו. אבל כאשר תקרנה תלאות ודברים שאינם על סדר מנהגו של עולם, עד שהדמיון צריך להיכנה על כורחו להודות כי יש אלוהים שופטים בארץ, למעלה ממנהגו של עולם, והוא חרד לרגעיו כאשר תראינה דברים מרעידים וצרות מתחדשות, אז על כורחו ייכנה לבבו הערל וישוב אחור ימינו מלהילחם עם השכל. כלומר, הר"ן אומר שיש עניין של תקופות בהיסטוריה. כשהעולם שקט, אז הדמיון גובר. כשהעולם הרוס, אז השכל גובר. זה, יש לזה גם השלכות. אגב, הר"ן בהמשך מדבר על מגפת הדבר השחור שהייתה בימיו, ועל זה הוא הולך לדבר, אבל לא השבוע. רבי חנניה בן הקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ, סימן צדקו, יגיד.